Recording started.
Top. נמצאים. אנחנו מתחילים. את ההפסקה של שבועיים. אנחנו מתחילים היום למעשה פרק שני. בישיבה יש מנהג להתחיל פרק, בוודאי לא להתחיל פרק שני מההתחלה. מתחילים פרק שני או מדף י"ז או מדף י"ט. מסיבות שהן דווקא מאוד אישיות, אני בחרתי להתחיל מדף י"ט. הסוגיה של דף י"ז זה סוגיית זמן, אז במידה מסוימת נגענו בו בדף פ"ח, רק בקצה. ולכן חשבתי להתחיל מה שהוא באמת התחלה חדשה. מדף י"ט מתחילים בכתיבת הגט עצמו, דיני החפצה של הגט, דיני הגט עצמו. אז כאן אנחנו מתחילים מהמשנה. אנחנו מתחילים, משנה בדף י"ט. משנה עוסקת בשני דברים, בדיו ובנייר. אנחנו, יהיה לנו כמה שבועות בנושא הדיו. במשנה כתוב, הכל כותבים בדיו, בסם, בסיקרא, בקומוס ובקנקנטום, בכל דבר שהוא של קיימא. אין כותבים לא במשקין, לא במי פירות, ולא בכל דבר שאינו מתקיים. אוקיי, אז צריכים לכתוב בדיו שמתקיים. כל דבר שהוא מתקיים נקרא לצורך זה דיו. במשנה יש רשימה של דיויים שונים שנקראים, אחד מהם נקרא דיו, אחד נקרא סם, אחד נקרא סיקרא, סיקרא זה אדום, וקומס ובקנקנטום. מי שמעוניין, כל הדברים האלו פחות יותר ידועים, אפשר לעשות מחקר מה הסוגים השונים. יש כאן שני תוספתים. תוספת הראשון דבימטרו דיו, ותוספת דבימטרו קנקנטום, שעוסקים באמת בקשרות של דיו, לא כל כך לצורך גט, כשכתוב שכולם קשרים, אלא לצורך ספר תורה, כי שם לא כולם קשרים. ויש מחלוקת כותבית, קיצונית, בין רבינותם לבין ראשונים אחרים. רבינותם פסל את הדיו שבעצם היה הדיו המקובל בכל אירופה, ופסל את כל ספרי התורה של אירופה. נושא מעניין, אבל למה יש סדמות טכני, אנחנו לא ניכנס לו. נגיד ככה בקיצור, מרכיב של דיו זה שני דברים, צבע ודבק. צבע שיהיה משהו אפשר לראות, ומשהו שידביק את הצבע לנייר. וזאת השאלה של התוספות. איזה חומרים יכולים להיות הדבק? אם זה אותו חומר, מה שנקרא אפיצים, אפצה, הוא גם שחור, וגם יש לו תכונת דבק מסוים, אבל תוספות מדבר על כך שיוסיפו לזה גם ויטריול. מחלוקת איזו דבר במשנה הוא הויטריול שהם היו מוסיפים בזמנם, שהוא מדביק את זה יותר טוב. הצבע אין לו, כפי שתוספות מאיר, הוא ירוק ככה בהיר, אבל יש לו, זה קופר... קופר סולפט נדמה לי, הוא מדביק טוב לתוך הנייר. מה שתוספות מתאר היה, הדיו המקובל בכל ימי הביניים, עד לפני 100 שנה, עד פחות יותר, עד שעברו לנייר. לנייר זה היה פחות טוב, אבל הקלף זה היה מצוין, וזה לא השתנה, השיטה הייתה אותו שיטה, וגם היום נדמה לי זו השיטה שמכינים דיו לכתיבת ספר תורה, מה שמתואר בתוספות. טוב, אז אנחנו לא ניכנס לעצם החומרים האלו, מה שעניין אותנו בשביל הסוגיה שלנו, זה רק שני סוגים של דיו. דיו שהוא שחור, וסיקרא שהוא אדום. ואנחנו מתחילים מהגמרא, באחרי הנקודתיים הראשונים, והגמרא פותחת באיתמר בדין של מסכת שבת. אנחנו לא נלמד שבת, אבל הדין הזה הוא בסיסי להבנת מה שהם רוצים להגיד לגבי כתיבת גט. וכך כתוב, איתמר. המעביר דיו על גבי סיקרא בשבת, רבי יוחנן בריש לקיש, דאמר יתרוויו, חייב שתיים. אחד משום כותב, ואחד משום מוחק. אז היה כאן כתב בסיקרא, דבר שהוא ברור, אם מי שכותב בסיקרא בשבת חייב. גם שם יש משנה, בדף קוף ח', קוף י', קוף ח', קוף... כן, קוף דל, סליחה, קוף דל מודד בשבת. המשנה אומרת, חייבים על כל הסוגים. אז חייבים בסיקרא. מי שכותב דיו על גבי סיקרא, באותו עוד בדיוק, לא משנה כלום, רק משנה את הצבע ידי תוספת של דיו שחור רבי סיקרא אדום. אז רבי יוחם יש לקש אמרי תוויו, חייב שתיים, אחת משום כותב ואחת משום מוחק. הסיקרא נעלם ולכן נמחק, ועכשיו יש דיו שלא היה כאן לפני כן, אז יש כאן עוד חדשה על גבי עוד שנמחקה ולכן חייב שתיים. זה לא כל כך פשוט כפי עכשיו אמרתי, אנחנו נראה בהמשך, אבל זה ההסבר הפשוט שקוראים את זה בהתחלה. דיו אגבי דיו, סיקרא אגבי סיקרא, פטור. כאן אנחנו צריכים לעצור. דיו אגבי דיו, פטור. למה פטור? רש"י כותב שהרי הוא כתחילה צריך להיות, או כבתחילה. שהרי הוא כבתחילה, לא כתב ולא מחק. אני חושב שכבר עכשיו רואים יסוד מאוד מאוד חשוב. בסך הכל, דיו זה חומר. מי שכותב דיו אגבי דיו, אז הוא הוסיף חומר, עוד שכבה של דיו יש שם, ובסופו של דבר אתה קורא את השכבה החדשה, אתה לא קורא את השכבה הישנה, שכבר הוא מתחת לשכבה האטומה, שכבה שחורה, של דיו חדש. אז למה הרי הוא כבת תחילה לא כתב ולא מחק? כי מה זה אות? מה זה כתב? כתב איננו הדיו הפיזי. הוא לא השכבה. הוא לא החומר. אין איסור בשבת שיהיה חומר מסוים במקום מסוים. הכתב הוא לא החומר אלא החזות, המראה. אם אתה יכול לכתוב בלי דיו, עוד בגן יהיה חייב. אם זה יהיה בר קיימה. אם אני גורם לקיר, אני גורם לחומר הקיים, לשנות צבע, יש, אנחנו, בעזרת השם, אולי נדבר על זה בעוד שבוע, שבועיים. דרך אגב, כמה דקות בסביבות סוגיה אחרת, אבל בירושלמי יש סוגיה שהוא בעצם סוגיה של פיתוח פילם בשבת. אני גורם לחומר מסוים לשנות צבע. אז זה צריך להיות כתב. כי כתב זה לא התוספת שכבה, אלא ליצור את הקונטרסט, את המראה של דבר שאפשר לקרוא אותו. ולכן, זה השיטה של, אני אומר תרווי, הוא כאן פטור, שדיו אגבי דיו, לא אכפתי של סבתא אובי לדיו. ושברור, לא כתוב כאן שזה לך. זה יבש אגבי יבש. באמת, יש כאן שכבה נוספת. אבל זה לא העבירה בשבת. העבירה בשבת זה לעשות כתב. וכתב זה לא הצורה מסוימת של דיו, אלא מראה מסוימת. מראה מסוים של הנייר עם הדיו. ולכן, רש"י אומר, לא עשה שום דבר. שהוא כי בתחילה לא כתב ולא מחק. רש"י מדגיש, גם לא מחק. כי לפני כן אמרו שחייב שתיים. הוא לא מחק את התחתון, הוא לא החליף תחתון עם עליון, ואז תגיד, בסדר, זה אותו דבר, זה לא חייב בשבת, כי זה לא מלאכת מחשבת. לא, הוא לא עושה שום דבר. הכתב הקיים עדיין קיים, כתב הקודם עדיין קיים. סיקרא על גבי דיו, כתב סיקרא על גבי דיו, סיקרא על גבי דיו, אז כאן יש מחלוקת. אמרי לחייב ואמרי לפטור. אמרי לחייב מוחקו, אמרי לפטור מקלקלו. אז רק כמה דקות, כי פשוט הסכנות לא נותנת לנו לעבור לסוגיה הזאת בלי לעצור. אף אחד לא אומר שהוא חייב משום כותב. יש הנחה שהיא באמת לא כל כך ברורה לנו, ש... דיו אגבי סיקרא אתה כתבת, סיקרא אגבי דיו לא כתבת. כלומר, רש"י כותב, מוחק הוא ולא כותב, שמתחילה היה כתוב הגון מעטה. שחור זה יותר טוב מאדום. זאת הנחת עבודה של הגמרא. אף אחד אפילו לא חולק בנושא הזה. להפוך דיו שחור לדיו אדום, או לשים שכבה של דיו אדום. אגבי דיו שחור, כיוון שצורת האות הייתה קיימת, כל מה שהיא תזה צבע ולרעה, אז אתה לא חייב בשבת. שהיה הגון רשום, שהיה הגון יותר לפני כן. למה דיו זה יותר טוב? למה שחור יותר טוב מאדום? למה זה ברור להגמרה ששחור זה יותר טוב מאדום? יש שתי אפשרויות. אפשרות הפשוטה היא שבסך הכל אני מעוניין בחזות, במראה. מה מעניין אותי במראה? הניגוד, הקונטרסט. דבר הוא קרי עם הדיו והנייר הם שני צבעים שונים, ומה שהם יותר שונים זה יותר קרי. לכן כתב מושלם הוא שחור על לבן. בעיקרון גם לבן על שחור. זה הקונטרסט המלא. צבע אחר על גבי לבן הוא פחות קרי. ולכן זה פחות טוב. זאת, אני חושב, הפשט הכי פשוט. לאור העובדה שבניגוד לגט, בספר תורה צריכים רק דיו, בסקרה פסול, הלכה, אמרה במנחות, אז א', אתה יכול לשאול למה. אתה יכול לענות אותו תשובה, התורה כאן הקפידה על כתב מושלם. אבל הרב זצל היה מסביר שהעדיפות של דיו אגבי סיקרה בסתם כתב בשבת, זה בגלל שדיו הוא קשר לספר תורה וסיקרה לא. כלומר, זאת עדיפות, עדיפות הלכתית ולא חזותית, ולא לאו דווקא חזותית. זה לא דין בכתב, זה דין בכתב יהודי. אז אם לקחת כתב שהוא קשה, וכאן זה לא ספר תורה, כתבתי מכתב, אבל אם זה כתב הקשה לספר תורה, ועכשיו זה כתב שלא לספר תורה, אז עשיתי גירעון. יש נפקא מינה מסוים שאולי נגיע אליו, בעזרת השם, נזכיר אותו. זה לא כל כך משנה לצורכנו. העיקר שבגמרא זה מפורש שזה לא נחשב לכתב. שואל יאיר, הסיקו קנה אדום כמו הפרה אדומה, כלומר חום. כלומר בחום זה דהוי ולא ברור. אוקיי, אני מקבל את זה. זה לא שהוא דהוי במובן, מה זאת אומרת דהוי? הוא לא, זה לא כמו אפור. אבל בסדר, הקונטרסט הוא פחות. כן, הוא לא קיצוני כמו שחור. אני מסכים, כן, זאת הכוונה. אתה אומר בכמה, אתה שואל שאם זה אמת היה אדום אדום, אז לא נראה לך שזה כל כך שונה משחור. בסדר, קיבלתי. כן, כידוע, הצבע אדום, בלשון חזל, הוא 30%, 40% מהספקטרום הכללי. יש רק, חוץ משחור ולבן, אז יש רק עוד שני צבעים, אצל חזל, ירוק ואדום. כל מה שאנחנו קוראים צבעים צריכים להיכנס לתוך המינים האלו, וזה גורם לבעיה, בעיקר בדיני נידה, אבל גם בדיני אתרוג. ומה זה, מה הצבע של אתרוג? שהגמרא אומרת שאתרוגים הם ירוקים, והכוונה היא לא ירוק, אלא צהוב, בדרך כלל, אבל צהוב הוא גם ירוק, וכן הלאה. בסדר, קיבלתי את ההערה הזאת. המחלוקת בין איתי אמרי בית אמרי זה אם יש אפילו מוחק. רש"י מסביר מה שלם יש מוחק. אחד אומר מקלקלו, ואחד אומר לא. רש"י מסביר מקלקלו, ואבל היא כמוחק, כמונת שלא לכתוב, זה מה אני מחייב, ולא הביא מקלקל כל כך, שהרי כתבו ניכר. אז למחוק שלא מנת לכתוב, אתה פטור. מוחק הוא מלאכה שלילית. המלאכות השליליות, אתה חייב רק אם אתה סותר על מנת לבנות. מוחק על מנת לכתוב. מחבא על מנת לעשות פחם, שזה אומר על מנת להדליק אחר כך. אחרת זה מקלקל. אז כאן, אחד אומר שהוא מקלקל. נכון שהוא מחק, אבל זה לא מנת לכתוב. השני, מה הפשט? רש"י כותב מילים שהן לא 100% ברורות, אבל זה צריך להיות, כותב אמנת, מוחק אמנת לכתוב, כותב רש"י, לא מקלקל כל כך, שהרי כתבו ניכר. מה הכוונה? יש שני שאומרים את זה בצורה יותר מפורשת, הוא מוחק אמנת לכתוב בסיקרה. הכתב ניכר, זה מה שרש"י כתבי נגיד, הכתב ניכר. תוספות לא הבין את זה, ותוספות כותב דבר שהוא פלא מציאותית, אבל הרבה יותר קל מבחינה סברתית. תוספות כותב, מוחק הוא, וכל שבדי מוחק אמת לכתוב, זה מסתם עומד לחזור ולכתוב עליו בדיו. זאת אומרת, זה מוחק אמת לכתוב, כי למה שאדם יכתוב סיקר אגבי דיו? למה שהוא יקלקל? בטח, הוא רוצה אחר כך לכתוב עוד שכבה של דיו. ולכן, דיו אגבי דיו לא כל כך יתפס, הוא עושה סיקר ואחר כך דיו. זה הנחה, זאת מין הנחה בלי בסיס, אבל אם זה נכון, אז זה נכון. רש"י כנראה לומד כך כתוב בראשונים אחרים, זה דבר שצריכים לחשוב על הסברה, למרות שהסיקרה איננו כתב על גבי הדיור, אבל הוא בכל זאת מצד עצמו כן כתב, ולכן מחיקת הדיור, אמנת לכתוב בסיקרה, אתה לא כתבת, אבל מחקת אמנת לכתוב. הולכים כאן בין הטיפות, זה לא נקרא מקלקל. הוא, המחיקה הייתה על מנת לתקן, כי הוא רוצה סיקרה. הסיקרה עצמו איננו תיקון לעומת הדיור, אבל הוא כן תיקון לעומת המחיקה. אז המחיקה נחשבת מחיקה פוזיטיבית ולא מחיקה שלילית. כן, שתוספות לא מסכים לספרה הזאת. טוב, זה לא, זה רק הבסיס שלנו. אנחנו לא ניכנס עכשיו ללכות שבת, אלא להמשך. מה שחשוב כאן זה העובדות שנקבעו כאן. שדיו אגבי סיקרה זה שיפור, וסיקרה אגבי דיו זה לא שיפור, ונפקמינו בחוד שבת שאתה לא נחשב לכותב. לקלקל את הכתב, לא כתבת. לשפר אותו, אז אתה כתבת כתב חדש. זה היסוד החשוב. עכשיו אנחנו חוזרים לענייני גיטין ומגיעים לנושא שלנו באמת. באה מיני ריש לקיש מרב יוחנן. עדים שאינם יודעים לחתום. יש לי עדים, והם פשוט לא יודעים לחתום. הם לא יודעים לכתוב, כלומר. הם לא יכולים לכתוב את השמות של עצמם. אבל הם העדים. הם העדים הכשרים, היחידים שיש פה. אז מה אנחנו עושים? אז ריש לקיש יש לו הצעה על פי המאמר שרק קראנו. שהוא היה חבר למאמר ביחד עם רבי יוחנן. מהו שיכתבו להם בסיקרה, ויחתמו ויחתמו. כתב עליון כתב או אינו כתב. אז מה הוא הציע ריש לקיש? כיוון שאמרנו אני ואתה ביחד, שדיו על גבי סיקרה חייב, וריש לקיש כאן מגניב ביטוי, כתב עליון הווה כתב, למה דיו על גבי סיקרה חייב? כנראה משום שהדיו על גבי סיקרה, הדיו הוא כתב חדש. אז אם זה ככה, למה הוא כתב חדש? כי זה דיו על גבי סיקרה, כי זה שיפור. אז אם כן, אנחנו, אני כנראה פסול לחתום, אני קרוב של הבעל, אבל אני אכתוב את שמותיהם של העדים בסיקרה, ואז הם יעתיקו, יכתבו דיו על גבי סיקרה, לפי הצורה שאני נתתי להם, ואומר יש לה כזה, יהיה כשר. כי אם הם עשו את זה בשבת, הם חייבים. אז כנראה שהם כתבו. אם הם כתבו, אז הם חתמו. אז אם הם חתמו, אז זה קשה. ויש לו רק שאל את זה. אבל הוא יודע מה צריך להיות התשובה. באמת בירושלמי כתוב שאחר כך שאמר את זה, לא שאל. והבבלי זה יותר מנומס. הוא שאל את רבו, חברו רבו, רבי יוחנן, מה אתה אומר המקרה הזה? אז רבי יוחנן אמר לו, אינו כתב. אז הוא אמר, יש לו, יש לו התשובה שהוא ציפה לו. הוא ציפה שזה כן יהיה טוב. אמר לו, אבל לא לימדתנו רבינו כתב עליון כתב לעניין שבת. שימו לב, כי זה חשוב, שריש לקיש מבטא את הדין בניסוח חדש. אמרנו כתב אגבי, כתב דיו, אמרנו שדיו אגבי סיקרה חיה בשבת. ריש לקיש כבר אומר רבי יוחנן, אתה אמרת שכתב עליון הווה כתב לעניין שבת. הביטוי הזה מאוד חשוב להמשך. כלומר, ריש לקיש אומר, זה אותו דבר. אם אני חייב על הכתיבה הזאת בשבת, אז זה אומר שכתבתי, ואם כתבתי, אז חתמתי. בואו נגיד שהוא חתם על הגט בשבת. אז אם אתה אומר שהוא חייב בשבת, איך אפשר להגיד שהגט לא קשר? שהוא לא חתם על הגט. אם הוא לא חתם על הגט, אז הוא חייב בשבת. אם הוא כתב בשבת, וזה השם שלו, אז הוא חתם. זאת שאלת ריש לקיש של רבי יוחנן. אז רבי יוחנן אומר לו ביטוי קצת יוצא דופן. אמר לו, וכי מפני שאנו מדמין, נעשה מייסה. הוא אומר לו, אני שומע את הגיון שלך, אבל אני לא משוכנע. מה הכוונה? רש"י מסביר, וזה נראה כאילו לא הפשט הפשוט במילים, רש"י יש לו כנראה סיבה להוציא את המילים קצת מפירושם, וכי מפני שאנו מדמים, שאנו עומדים וסבורים ועומדים מעומד ליבנו להחמיר. זה רש"י מאוד מעניין, רואים את השיטה של רש"י, איך לשכנע אותנו לקבל פירוש שזה לא מה שחשבנו. מה פירוש המילה לדמות? אני הייתי חושב שאתה רוצה לדמות הלכות גט להלכות שבת. זה סביר, אבל לא מספיק שנכשיר גט. אבל רשי אומר לא, רבי יוחנן לא מפקפק בדמיון שהלכות גט להלכות שבת. הוא מפקפק בעצם דין השבת. וכי מפני שאנו, זה לא מדמים, אלא עומדין. מדמין פירושו לעשות דברים בעומד. ורשי, כדי שתקבל את זה, הוא משתמש בשיטה שאני גם משתמש בו. אתה אומר דבר פעם אחת, אנשים לא מבינים. פעמיים לא מבינים. אתה אומר את זה ארבע פעמים, הם מתחילים להתרגל. אז רשי אומר, מפני שאנו עומדים וספורים ועומדים מעומד ליבנו, מגניב לתוך הלב שלנו, שלדמות זה לעמוד. אז נעשה מייסה להקל, אפילו עניין שבת. אם במייסה לידינו בזמן בית המדש לא הייתי סומך על דבריי להביא חולין לעזרה. אומר, כשאמרתי חייב, לא התכוונתי חייב. התכוונתי אסור. כי הולכים לחומרה. אבל האמת שאני מסופק בעצם הדין, אז בשבת זה אסור. אבל לא הייתי מחייב אותו בפועל, כי זה להביא חולין לעזרה. מספק. ובגט, אני לא אכשיר את הגט, מספק. זה ההסבר של רשי. אז יוצא למסקנה שהדין שרק קראנו, שדיו אגבי סיקרה חייב בשבת, הדין האמיתי הוא, דיו אגבי סיקרה, ספק. או, בואו נשתמש בלשון של ריש לקיש, האם כתב עליון הווה כתב או לא הווה כתב, במקרה של דיו אגבי סיקרה? התשובה הנכונה עכשיו, לפי רבי יוחנן הוא, ספק. אני מסופק עם כתב עליון הווה כתב, וחייבים בשבת, וחתימה טובה על גט, או שזה לא. כתב עליון לא הווה כתב, ולא חייבים משבת, והגט הוא לא גט. לכן, מספק, אז אסור בשבת, והגט הוא לא גט. שאלה. יאיר, רשי לא מסתפק בזה, אלא מוסיף אחר כך תרגום ללז, ואת הפירוש האטמולוגי, כמו כמדומים. לא יודעת מה רוצה להגיד, רשי לא מסתפק, הוא אומר שרב יוחנן מסתפק. רשי מסביר שרב יוחנן לא אמר שאני לא בטוח שאפשר להשוות דיני גט ודיני שבת. רב יוחנן אמר, אני לא בטוח מה הדין בשבת. גם בזמן בית המקדש היה קיים, אם מישהו היה כותב את זה בשבת, לא הייתי באמת מחייב אותו. אי, אמרתי חייב, התכוונתי אורחים לחומו. זה מה שרשי מסביר. ומבחינת אתמולוגית, אז למדמים זה להגיד דבר מדמיון. להגיד דבר מעומד הדעת. לא לדמות א' לב', אלא להגיד דבר רק בגלל שזה נראה לך. שאתה מדמה את זה. אתה לא באמת בטוח. אני לא הייתי בטוח. הייתה לי ספרה. זאת מה שרשי מסביר. אוקיי? אז זאת מסקנתנו. שלפי הסוגיה הזאת, שהגמרא, כלומר רב יוחנן, בריש לקיש בהתאם, אומר ש... כתב עליון, ספק הווה כתב, ומה פירוש כתב עליון? דיו אגבי סיקרא. דיו אגבי דיו? הוא אמר פטור. אז בזה הוא לא מסתפק, זה באמת לא כתב. אבל כתב אחר, מה זה כתב עליון? כתב עליון שהוא שונה, ושונה לאילויה, שונה לטוב, מהכתב תחתון, אני רבי יוחנן מסתפק. כשחשב שבשבת זה חייב, אז גם בגט זה חייב, רבי יוחנן אומר, אתה צודק. אבל אני לא בטוח שבשבת חייבים. כן, רשי יש לו עוד רשי זה מראה אותו נקודה. רשי מסופק אם אתה תקבל את מה שהוא אומר. כי רשי יודע שאתה קראת את הגמרא וחשבת בכלים איזשהו מדמים מעשה, האם יש להשוות דין גט לשבת. ורשי לא רוצה שתסביר מדמה זה להשוות, אז קודם כל הוא אמר שלוש פעמים עומד, וגם הוא אז זרק קצת צרפתית, ואז הסביר איזשהו דמיון, היינו כמדומים. כן? אמר, אני לא בטוח, אני חשבתי שראיתי משהו, לא בטוח שראיתי אותו, כמדומה לי. כי הכוונה היא, אני לא בטוח. טוב. הרמב״ם, אני נגיד מיד, הרמב״ם חולק על רשי בנקודה הזאת, איך אני יודע? רק מתוך השוואה. הרמב״ם בהלכות שבת פוסק את מה שכתוב לפני כן. דיו אגבי סיקרא חייב. אם כותבים דבר כזה ברמב״ם, אז הפירוש הוא חייב. חייב קורבן, יביא קורבן לעזרה, יביא חולין, זה לא חולין, יביא קודשם לעזרה. אי אפשר להגיד ברמב״ם, נכון שהוא מוצא את הגמרא, אבל גם הגמרא זה הפשט הנכון, אבל אוכל מה אחר כך לא הבנת נכון. אבל אם הוא לא מביא את זה, הרמב״ם לא מביא את המסקנה, שדיוג הבי סיכו בשבת אסור בספק חייב, הוא אומר חייב. ככה הרמב״ם פוסק. אבל בהלכות גירושין, פרק א', הלכה כ' ג', חצי השני של ההלכה, אם אין יודעים לחתום, רושמין להן הנייר ברוק, וכיוצא בו מדבר שאין רישומו מתקיים, והן כותבים על הרושם. זה רב אומר, הדרך היחידה לאפשר למישהו שלא יודע לחתום, אתה מצייר לו ברוק או דבר שלא מתקיים. למד במשנה, מה שלא מתקיים איננו כתב בכלל. מי שכותב ברוק בשבת, גם כמשנה בשבת קופדלת, לא חייב. אז זה אתה יכול לרשום ברוק, ואז הוא יכתוב מעל זה. כי אז הוא כותב דיו אגבי כלום. וזה נקרא חתימה. אבל דיו אגבי סיקרא, הרמב"ם לא הזכיר כאן. כנראה למה, כי סיקרא זה דבר שכן מתקיים. סיקרא זה כן כתב בשבת ובכל מקום. ובגט, מי שיכתוב בסיקרא זה בטח גט טוב. אפשר לכתוב גט בסיקרא, כתוב. אז דיו אגבי סיקרא, הרמב"ם פסק כאן, לא טוב. ובשבת הוא אמר, דיו אגבי סיקרא חייב. אז הרמב"ם לא מסתפק. אולי הוא מסתפק פה, אבל לא מסתפק בשבת. למרות שבשבת כתב עליון הווה כתב, אני משמש בלשון של ריש לקיש, כתב עליון הווה כתב בשבת, בכל זאת בגט לא, או מספק לא, או ודאי לא. כנראה שהרמב"ם למד כפי פשטות הלשון, וכי מפני שאנחנו מדמים, בגלל שאתה חשבת שאם הוא חייב בשבת, זה גם כתיבה בגט, לא בטוח. זה כתיבה בשבת, לא בטוח שזה כתיבה בגט. אם זה הפשט בגמרא, אנחנו יכולים להגיד את הספרה. להגיד שרבי יוחנן מסתפק בעצם הדין, אני בסדר, אני לא צריך להגיד את הספרה, זה ברור. אבל אם זה כתב בשבת, למה שחתימת העדים, אני כתבתי את השם שלי בשבת. אני כתבתי את השם שלי, דיו אגבי סיקרא, כתבתי. ועדיין, הגט הוא פסול, למה שהגט יהיה פסול? האמת, שהרמב״ם הוא עוד יותר חמור מזה. כי הרמב״ם כותב, ואין עושים כך בשאר שטרות, קלו שהקילו בגית אנושם, כדי שלוי בנות ישראל הגונות, הוד וחתימת העדים בגית מדבריהם, כמו שהבהרנו. הגמרא בהמשך, בדף י"ט עמוד ב', אומרת, הלכה למעשה, שעושים שטיקים כאלו, מי שלא יודע לחתום על גט, אבל בשאר שטרות לא עושים את זה. לא יודע לחתום, שלא יחתום בכלל. רוב הראשונים מסבירים, שזה חום. כלומר, מה שתציע שנעשה אגבי רוק, אגבי רוק, אז זה בסדר גמור, כי זה כתב אגבי כלום. אבל בשאר שטרות, החמירו לא לעשות את זה. אבל הרמב"ם לומד לא ככה. הרמב"ם מסביר, עושים את זה בגט ולא בשאר שטרות, קלו שהקילו בגית נשים, כדי שלא יהיו בנות ישראל עגונות, הועיל וחתימת העדים בגט מדבריהם כמו שביארנו. למדנו בפרק 9, מחלוקת רבי מאיר ורבי אלעזר. הרמב״ם פוסק כמו רבי אלעזר, עדי מסיר הכרתי, ותקנו מדרבנן שהעדים יחתמו על השטר בפני תיקון עולם, כדי שהאישה תהיה ראיה שהיא מגורשת. אז אומר הרמב״ם, כיוון שלא צריכים את העדים בכלל, כי כנראה יש עדי מסירה, וכל הצורך בעדים זה רק לרבנן, לכן הקלו לאפשר חתימה דיו אגבי רוק. כלומר, לפי הרמב״ם, גם דיו אגבי רוק פסול מדיאורייתא. לא רק דיו אגבי סיקרא זה פסול, בניגוד להלכות שבת, אלא דיו אגבי רוק פסול, דבר שלכאורה זה פשוט, שזה חייב בשבת, ורבי יוחנן לא יסתפק, יביא קורבן, דיו אגבי רוק זה ודאי כתב בשבת, כי לא היה שם כתב לפניכם, עכשיו יש כתב, ובכל זאת ברמב״ם משמע שזה לא כתב. לגבי חתימת הגט, הוא קשר מדרבנן, כי לא צריכים את החתימה בכלל. מדיורייתא, וזה רק משום תיקון עולם, אז משום הגונה, הקלו במה שהם החמירו. הם אמרו והם אמרו. אז לא רק שהרמב"ם אומר שדיו אגבי סיקרא לא מועיל בחתימה, הוא אומר שדיו אגבי רוק לא מועיל בחתימה מסברא, רק משום כולה דרבנן. אז מיד נגיד, מהי הסברה הנעלמת? זו גם סיבה, אני חושב, למה רש"י לא למד ככה. כי אם הגמרא רוצה לחלק בין גט לבין שבת, שהגמרא הייתה צריכה להגיד את הסיבה. שייני גט ש, שייני חתימה ש. מה זה להגיד, מפני שאנחנו מדמים נעשה מעשה? תסביר לי למה לא, הדמיון הוא טוב. אם הוא רצה להגיד, מה שאמרתי לך שהוא חייב, אני לא התכוונתי, אני התכוונתי שאני חושב אולי, אז זה לא צריכים להסביר יותר, אבל אם זה חילוק בין שני דינים, צריכים להסביר את החילוק, כמו בכל התורה כולה. אבל בכל זאת, הרמב"ם למד ככה, אז אנחנו חייבים להסביר. מה הסברה? שלמרות שאם אני כותב דיו גבי סקר, או דיו גבי רוק, בשבת, אז כתבתי, ואני חייב קראת במזיד וקורבן בשוגג, וכתבתי את השם שלי, לא חתמתי על הגט. זה לא חתימה, הגט לא קשר. אם היו צריכים חתימה מדיורייתא, הגט לא היה נחשב לחתום. מה הסברה? מי שיש לו מיקרופון יכול לתפוס את המיקרופון ולהגיד לי את הסברה. צריכים להמציא ספרה, זה לא פשט בשום גמרא, הגמרא לא קיימת. מה הספרה שיסביר את הדבר הזה? יאיר כותב, לא, יאיר לא כותב, אריאל כותב, שזה לא עדות של העד. נו, למה לא? לא הבנתי, למה לא? הוא קרא וכתב את שמו אחר כך. מה ההבדל בין זה לבין כל עד? לחתום על גט זה לכתוב את שמך. זה לא עד שלא יודע לקרוא, זה עד שלא יודע לחתום. יש עוד סוגיה, עד שלא יודע לקרוא. אז שם קוראים לו, וזה בסדר, שם אין בעיה. פשוט קוראים לו, והוא מקשיב, ואז הוא יכול לחתום. העד הזה קרא, הוא ידע מה כתוב שם. הוא קרא את השטר, ואז הוא שם את חתימתו. איפה הוא שם אותו? על גבי חתימה אחרת. חתימה שהיה ברוק או בסקרה. אז הוא באמת חתם. מה זה לחתום? זה לכתוב את השם שלך. אז הראל כותב, הוא חוזר על משהו שמישהו אחר כותב. אז בואו נבין את זה. אז למה הוא חייב בשבת? כנראה שלחתום, לחתוב, על גבי דבר שמישהו אחר כתב, זה כן כתיבה. אז אם זה כתיבה, אז למה זה לא חתימה? אז מה אתה אומר? יש הבדל בין לכתוב לבין לחתום. כן, יאיר כותב, החתימה צריכה להיות בכתב ידו. הרי למה זה לא עדות. טוב, זה לא עדות, אתה בטח צודק למסקנה, אבל אתה לא מסביר. אז אני אתייחס לאמירה של יאיר. החתימה צריכה להיות בכתב ידו. כלומר, יש כאן, אנחנו מבינים את זה. השאלה אם החזל חשבו ככה. אנחנו מבינים את זה, נגיד, אני צריך לחתום הצ'ק. זה לבן, זה חלק, אין שם שום דבר. אבל אני החלטתי הפעם שאני אחתום ב... לא יודע, אותיות מוזרות. זה לא בסדר, הבנק לא יקבל את זה. כן? החתימה זה לא מספיק שזה השם שלי ואני עשיתי אותו, אלא הוא צריך להיות הכסב יד שלי, החתימה שלי, יש לכל אחד חתימה שלו. אז אני לא בטוח שזה באמת נכון, אנחנו נראה בעזרת השם תוספות, אומר בדיוק מה שאתה אמרת. אפשר להגיד משהו אפילו יותר חמור. זה לא בגלל הסיבה המודרנית שצריכים לזהות אותו אחר כך. זה מה שתוספות אומר, כדי שיתקיים בחותמיו. איך אני יודע שהחתימה הזאת היא חתימה שלך? אני משווץ את החתימות אחרות שלך. אז אני צריך שאתה תעשה את זה, איך שאתה מקשקש, לא איך שהראשון קשקש. אבל יכול להיות שזה אפילו בעצם המושג של חתימה. חתימה זה לא לכתוב את שמך, אלא לחתום את שמך. לחתום זה אומר שאתה צריך לקבוע את הצורה. אני אגיד גם למה, זה נאמר עכשיו אני ממציא ספרה. זה לא כדי שיתקיים בחותמיו. כל העניין של להתקיים בחותמיו זה דין דרבנן. ויש עוד דרכים, אני יכול להביא עדים שראו אותו חותם, או שהוא יבוא ויגיד זו חתימתי. יש דרכים אחרות להגיד שזה באמת החותם שלו. אבל למה אנשים, מה זה אומר שאדם חותם על מסמך כדי לאשר אותו? החתימה זה לא ששטר הוא קשר עם כתוב, וגם יש שם של מישהו. למה שם של מישהו הוא מרכיב בקשרות השטר? חתימה של מישהו, לזה התכוון, הרי כשמה זה לא עדות, כשאני חותם, אני מאמץ את הכתוב שם. אני אומר, מה שכתוב פה, אני אומר אותו. אז זה לא מספיק שהשם שלי מופיע שם, ושאני שמתי. נניח שעשיתי, יש לי שטמפה, כמו שיש במשרדים, יש אנשים שרוצים לחתום על צ'קים, אז איכשהו יתירו להם. יש לי שטמפה, ואני דוחף את השם שלי שם. אז השם מופיע, וזו כתיבה בשבת. לכאורה, סוגיה בדף, עוד דף. זו כתיבה בשבת. אז אני שמתי, אני עשיתי מעשה שיצר כתב, וזה כתב בשבת. אבל לא חתמתי, כי אני צריך להכניס את עצמי לשם, לא את השם שלי. אני שם את חתימתי אחרי זה, מין מוסד כזה, שהוא במקרה קיים בכל התרבויות שבעולם, ויש כאן משהו הגיוני בזה. שאיך אדם מאמץ סיפור או כתב, ואומר, אני זה שאומר מה שכתוב פה, על ידי זה שהוא חותם בסוף, למטה, מתחת הדברים. אז הוא צריך לצייר את מה שיהיה שם. ההבדל בין זה לבין הפירוש שומעתי בשם התוספות, שזה כדי שנוכל להשוות את החתימה האחרת שלו, אז אני אומר, הוא צריך לחתום כל פעם באותה צורה. למה זה ברור שכל אחד כותם באותה צורה, ואני לא בטוח שזה נכון בתקופה של חז"ל, בכל שהם כתבו, אז יהודים שיודעים לחתום, אבל זה רק אומר שהם יודעים לעשות את אותיות, אבל לא בטוח שזה כל כך ייחודי. מה שהוא עושה זה מה שלימדו אותו בכיתה א', הוא עושה בדיוק א', ב', ג', ד', הוא לא מקשקש כמו שאנחנו עושים. אבל לא משנה, זה אישי. הוא יצר את הצורה הזאת. אם מה שיוצר את הצורה זה לא הוא, הוא שם את הדיו, אבל הצורה באה מהבסיס, מהמצע, מתחת, אז אני חושב שאולי זה לא נקרא חתימה. הדבר הזה, הספרה הזאת, עכשיו אנחנו מציעים את זה כספרה ברמב"ם. הרמב"ם לא אומר כלום. הרמב"ם רק אומר, אני מיד אראה, הרמב"ם רק אומר שזה לא טוב. זה כתיבה בשבת וזה לא טוב בחתימה. הוא לא אומר סיבה. אבל יש ירושלמי. הירושלמי, הגמרא בהמשך, מדברים מה עושים עם עדים שלא יודעים לחתום. אז כתוב ככה, איתמה. עדים שהם יודעים לחתום, רב אמר, מקרין להם נייר חלק וממלאים את הקרעים דיו. ושמואל אמר, בעבר. בעבר סקדה איתך, וכולו, אז במה ידע עברה? כן? אז יש שתי הצעות. אחת זה לקרוא עליהם. יש כמה חלוקת בין רשי והתוספות, מה זה לקרוא? רשי לומד צורה קצת מפתיעה, שלקרוא זה לא לעשות חור, אלא לעשות חריץ. לא קוראים את הנייר בלשון שלנו, אלא מסרטין. תוספות בדף ת' מסביר את ההבדל בינו לבין רשי. רשי אומר, מקרין מסרטין. ואז הם שמים דיו בתוך החריץ הזה. ושמואל אמר, לא כותבים בעצם ברוק, כותבים במאיה עם קצת צבע, אבל זה לא מתקיים, ואז זה בסדר. אז המוגמחות הזאת מובאת גם בירושלמי, שם זה ריש לקיש ורב יוחנן, ועל הצעה שנקרא מקרין, שואל הגמרא, הלא כתב ידון של ראשונים הוא. ראשון הירושלמי, איך זה קשר לעשות מקרין, הלא כתב ידן של ראשונים הוא. עונה הירושלמי מרחיבין. יש הרבה פירושים לירושלמי. מה הכוונה? אבל עולה בראש מיד פירוש כזה. מקרן בירושלמי, בוא נגיד כמו התוספות. הוא חותך בנייר חלק, בנייר אחר. הוא חותך עם מספריים את הצורה של אותיות, שמים את הנייר החלק הזה על גבי הגט, והעדים פשוט עוברים בדיור, מרימים את הנייר, שבלונה. מרימים את הנייר ויש חתימה מצוינת שם. וזה לא כתב על גבי כתב. זה אפילו לא כתב על גבי רוק, זה כתב על גבי כלום, זה ממש כתב. ולכן זה טוב, לכן רבי יוחנן הציע את זה. הוא שואל הירושלמי, בעלו כתב ידן של ראשונים הוא. מה כאן השאלה? בדיוק מה שאמרנו. זה כתב יד, אני אגיד רק ביידיש, זה מה יותר טוב, זה כתב יד של ראשונים, כתב יד במובן של, לא שזה כתב שלהם, זה הצורת הכתב שלהם, זאת החתימה של הראשונים, השם שלך, אבל התנועות, כן, הצורה המיוחדת, נקבע על ידי אותו שבלונה, וזה פסול. מה התשובה מקרין? מרחיבין? הם עושים את זה רחב מאוד, וזה רק אומר לשניים באים, והם לא ממלאים את כל הקרע בדיו, הם משתמשים בזה כמו צורה, להגיד להם איפה לצייר מה שהם צריכים לצייר דק בתוך הרוחב. ואז, אז הצורה הסופית הם קבעו, כי הם לא מילאו את כל הקרע, ואנחנו עושים את זה מאוד רחב, וזה נותן הדרכה. אבל אתה לא סתם מקשקש על הכל, אתה בתוך השבלון הרחב, אתה כותב את הכתב שלך. אז עכשיו אתה כן קבעת את הצורה, ולכן זה טוב. לא בטוח שהרמב״ם הבין ככה בירושלמי, יש סיבות שלא ניכנס למחשב שמשמע שהרמב״ם לא הבין, יש לו פירוש אחר בירושלמי, אבל זה הרעיון. כן? אם זה הפשט בירושלמי, זה בדיוק הרעיון שאנחנו מציעים עכשיו בשביל הרמב״ם. אם הרמב״ם למד כך בירושלמי, אז למה לא מביא את התירוץ של מרחיבין? אז כנראה שהוא למד אחרת בירושלמי, אבל בכל מקרה, זה ספרה שיש מפרשים ככה בירושלמי, וזה נשמע טוב במילים. והלא כתב יודן של ראשונים הוא. הכתב שנעשה לגמרי על ידי האחרונים, הם שמו את הדיו פה. אבל למרות שזה הדיו שלהם, וזה הכתיבה שלהם, ברוחות שבת, אבל זה כתב יודן של הראשונים. גדעון, בשבת חייבים על חזות הכתב, ועדים צריכים לחדש תוכן. ניסוח טוב, כן. כלומר, לא ניסוח טוב. בשבת חייבים על החזות הכתב, נכון. ועדים צריכים, מה זה לחדש תוכן? הם כן חידשו תוכן. צריכים לחדש צורה. המקרה שבאתי עכשיו, שמדובר במקרעין, שבלונה, אז על הגט, הם חידשו את התוכן, הם כתבו את שמותיהם, לפני כן לא היו שם שמות שלהם. וגם ברוק זה כך, אם אני חותם ברוק, ואחר כך בכתב, אז הרוק זה כלום, אז הם חידשו תוכן. הם חידשו מילים שלמות, השמות שלהם. אבל יש שתי אותיות, שני תכנים אותו תוכן. אתה כותב את השם שלך, ואני כותב את השם שלך. זה אותו תוכן, אבל זה צורה אחרת. אנחנו רוצים להגיד שהעדים, החתימה צריכה לשקף את היצירה, את הציור שלהם, ולא רק את התוכן, את השמות, הסימן שמורה עליהם. זה לא מספיק שיש סימן שפירושו זה הם, הם צריכים לקבור את הצורה הזאת בעצמם. ספרה מעניינת, היא לא כזאת פשוטה, אני חוזר ואומר, לנו זה נראה יותר פשוט, כי אנחנו רוצים, למה אנחנו רוצים שיהיה ציור מסוים? כי אנחנו רוצים לשוות את זה על הציור שהפקדנו בבנק לפני 20 שנה. האמת שאפילו הבנקים לא מקפידים על זה. אני לפני 35 שנים עליתי ארצה, הלכתי לפתוח בנק, בנק מזרחי באלון שבות, ביקשו ממני חתימה, לא הייתה לי חתימה. לא הייתה לי חתימה מיוחדת, אף פעם לא חתמתי השם שלי בעברית. אז עשיתי קשקוש, רציתי שזה מיוחד, עשיתי קשקוש. משהו יפה, כתבתי אזרביק. לא שמתי לב. לפני כמה שנים הציעו, לא הקפידו, הציעו שאני אבוא בני השני עצם, משום שאין שום דמיון במה שאני עושה היום, ובמה שכתבתי אז. עובדה שהבנקים גם אפילו זה לא מקפידים, הם בכל זאת מעבירים את הצ'קים שלי. אבל ככה זה הרעיון אצלנו בראש. אני לא בטוח שזה מה שהפריע לחזר. תוספות בדפתת, כך אמר שזה הפשט בירושלמי. כלומר, תוספות מסכים איתי שהפשט בירושלמי זה כתב ידו של הראשונים, אבל הוא מסביר את זה מהנימוק של שניתן לזהות את זה ולהשוות לחתימה אחרת. תוספות בתת עמוד בית, שמובא אותו גמרא, דברי המתחיל מקרעין, אומר את הסוד בסוף, בירושלמי פרח ולא כתב ראשונה הוא פירוש ואין הגט יכול להתקיים בחותמיו. כן, אתה לא יכול להשוות את החתימה הזאת לחתימה אחרת שלהם, כי אין להם חתימה אחרת. מה שיש כאן, אתה יכול להשוות לחתימה של היהודים האחרים, במי שמכיר באותיות, למרות שזה יהיה שם, למרות שזה יהיה שם אחר. שאלה הראל. הביטוי מפני שאנחנו מדמים נעשה מעשה מופיע גם בדף למד זין, נכון, ושם זה כמו רשי. ושם אני חושב שלא מדובר על השוואה שאני עושים, אלא ממש כפירוש רשי. 100% נכון, הביטוי מופיע פעמיים בגיטין, אני לא יודע אם מופיע במסכת אחרות, זה לא ביטוי נפוץ בש"ס, אבל זה מופיע בדף למד זין, ושם אין ספק שהפשט הוא כמו שרשי אומר. שזו עוד סיבה למה רשי פירש ככה. 100% נכון. אוקיי, אז עכשיו, בחזרה לענייננו. לפי רוב הראשונים, או לפי רשי בתוספות, שמשכים עם רשי, ולכל מי שלא מאיר על רשי, אז אפשר להשוות חתימה לשבת. אם אני כתבתי, וזה השם שלי, אז חתמתי. אלא, שרבי יוחנן מסופק עם כתב אלו בכתב או כתב תחתונה בכתב. ולפי הרמב״ם, יכול להיות, לפי הרמב״ם כתב אלו בכתב, ובכל זאת זאת לא חתימה. עכשיו, תוספות. דבי, מה תחיל? דיו אגבי דיו פתור. מה התוספות שואל? התוספות אומר, תסתכלו בדף חף עמוד א'. עכשיו, אחרי כמה נושאים אחרים, מופיע דין אחר של דיו אגבי דיו בגט. לא חתימה, אלא בגט עצמו. למה שמישהו יעשה דבר כזה, לעבור דיו אגבי דיו, או דיו אגבי סיקרו, או משהו? למה שאדם יכתוב גט פעמיים? סיבה פשוטה. כתב את זה פעם ראשונה שלא נשמע. ועכשיו הוא רוצה להשתמש, הוא עצלן, לא רוצה לכתוב גט חדש. אני כתבתי גט לזוג, הם לא התגרשו. ועכשיו אני בסופר נתקעו עם גט שכתבתי, בתום מגיע הוא והיא, שמו כשמו ושמה כשמה. אני אומר, וואי, איזה רעיון, רוצה לשמש בזה, אני לא יכול, זה לא נשמע. אז אני רוצה לכתוב עוד פעם. אז מובא שמחלוקת תנאים בין רבי יהודה לבין חכמים. דתניה. חף עמוד א', הרי שהיה צריך לכתוב את השם ונכתבים לכתוב יהודה. ותאב לא הטיל בו ד', אז אדם כותב ספר תורה, והגיע הזמן לכתוב י' כ' ו' כ', והוא לא התכוון י' כ' ו' כ', הוא התבלבל, רצה לכתוב יהודה, אבל הוא טעה וכתב י' כ' ו' כ'. כלומר, הוא כתב את השם שלא לשמה, זה רק בציות. אדם כתב י' כ' ו' כ' שלא לשמה. הגמרא מנסה להסביר איך זה קורה, היהודיות. אז הוא חשב שהוא כותב יהודה, ו... טעה ולא כתב את הדל. כתב את הדלת, זה לא בעיה שלא לשמה, צריך ממילא למחוק אותו. אז עכשיו יש י' כ' ו' כ' שלא לשמה. מעביר עליו קולמוס ומקדשו, דברי רבי יהודה. רבי יהודה אומר, מה הוא עושה? הוא כותב עוד פעם, דיו על גבי דיו, פעם שנייה בלשמה, וזה בסדר. חכמים אומרים, אין השם מן המופחה. זה הדין מחלוקת בספר תורה. הגמרא הביא את זה בגלל שרצו להגיד אותו דבר גם בגט. אמר רב חיסדא שתי שורות לפני כן, גט שכתבו שלא לשמה והעביר עליו קומוס לשמה, באנו למחלוקת רבי יהודה ורבנן. כן, אז רב חיסדא אומר, אם אתה כתבת גט שלא לשמה, לפי רבי יהודה, תעביר עליו קומוס, זה יהיה לשמה. לפי ריש לקיש, לפי חכמים, זה לא יועיל. אין זה מן המופחה, הכוונה היא שזה פסול. אמר רב אחא בר יעקב דיל מלוהי, עד כאן לא כאמרי רבנן הותם דבעין הזה כלי ואמבי ולק, אבל אחא לא. אז יעקב בר יעקב אמר, אני חושב שאפילו רבנן מודים. בספר תורה זה פסול, זה כלי ואמבי. קצת קשה להבין, מה לא נאה? זה לא כתיבה נאה, לשפץ כתיבה פסולה. לא טרי, לא, אז יסות לך תחילה. אבל בגט בחומק הזה קשה אפילו לרבנן. אז עוד יותר טוב, כן? לפי המחה ביעקב, כולם אלו פליגי שאפשר לעשות כתב מתוקן על גבי כתב לא מתוקן, וככה לתקן אותו. חזרה לתוספות ביוטט עמוד א', תוספות שואל, אני לא מבין, זה סתירה בין שתי הסוגיות. וזה סתירה כפולה. קודם כל, זה מדובר שם בדיו אגבי דיו. זה ודאי ככה, בספר תורה רק כותבים בדיו. אז הוא כתב, מעביר עליו קולמוס, זה להעביר עליו דיו אגבי דיו. וחוץ מזה, רבי יוחנן אמר שאפילו דיו אגבי סיקרא, אני לא מכשיר בגט. ולא מכשיר בשבת גם, ולא חייב בשבת, לפי הפירוש של רש"י. ודאי שלא מכשיר בגט. אז איך... איך רבי יהודה אומר, ואיך רבי יעקב אומר, שאפילו רבנן מודים שדיו אגבי דיו, כתב עליון אבי כתב. רבי יוחנן אמר שדיו אגבי סיקרא, כתב עליון לא אבי כתב. לפחות מספק, לפחות לחומר. זאת שאלת התוספות. תימה, דהך ממש מדיו אגבי דיו לא כלום הוא לעניין שבת. התוספות כתב נוסח מאוד קיצוני, לאו כלום הוא. הלשון של ריש לקיש, כתב עליון אינו כתב, והוא הדין לעניין גט, דמידה מבסמך לשבת. כן, בגט בשבת הם אותו דבר. לפי הבנה של רשי, וזה התוספות מסכים. ומאש מדלק המן דפליק, ואולי ריש לוקש חולק, לא, ריש לוקש קיבל את זה. לא, הוא לא חלק. ולכמן, אמרינן, כתבו לשלוש מביא לב קומוס לשמה, בנו למחלוקת, רבי יהודה ורבנן, רבי יהודה וכתב. ועוד רבי אחו, ברח המסליק לכמן נפיל לרבנן, ועוד זה גם בגטה וקשה. כן? אז עכשיו התשובה. ואומר רבינו יצחק, תשובה תרי, דלכמן ודאי שכתב הראשון היה שלא לשמה, וכתב השני עושה הוא לשמה, חשיב כתב לרבי יהודה, ולרבי אחו אפילו לרבנן חשיב כתב גם בגט. גם בגט. אבל אחר שכתב שני אינו מתקן כלום, אפילו רבי יהודה מודד, זה לא חשיב כתב. אז מה התוספות אומרת? דיבור של התוספות הוא דיו גבי דיו. אחר כך נגיד לדיו גבי סיף. אומר התוספות שבמאמר המקורי היה כתוב דיו גבי דיו פטור, דיו גבי סיקר חייב. אומר התוספות שדיו גבי דיו, אבל הראשון שלא לשמה והשני לשמה, הווה כתב. במילים אחרות, דיו לשמה, אגבי דיו לשמה, זה מתקן. זה כתב יותר טוב מהכתב התחתון, בגלל דין לשמה. אז נכון, זה לא לעין. זה לא משופר, הגון בלשון של רשי, מבחינת החזות ומראה. אבל הוא בכל זאת יותר טוב. אז לכן רבי יהודה לפחות אומר שווה כתב, ורבי יעקב אומר שגם רבנן הוא שווה כתב. בעצם תוספות אומר שלשמה גבי שלא לשמה זה כמו דיו גבי סיקרה. עכשיו, תוספות לא מתמודד עם השאלה הבאה, כי זה תוספות מוקדם. גם דיו גבי סיקרה, אמרנו, זה לא מועיל, לא בשבת ולא, ולא בגט. כי משום שאנחנו מדמים נעשה מעשה, אז האם לשמה גבי לא לשמה יותר טוב מדיו גבי סיקרה? רבי יהודה אומר שזה קשר. בספר תורה הולך לכולה. זה תוספות לא ענה. הוא רק הסביר שלשמוע גבי שלא לשמוע, הוא תיקון כמו דיו גבי סיקרה. אז אתה יכול להגיד זה עוד יותר טוב, כי דיו גבי סיקרה, תגיד, זה רק שינוי של צבע. לא היה קל, אני הייתי צריך לנסות לשכנע אתכם, שדיו זה יותר טוב מסיקרה, כי זה יותר בהיר, יותר קרי, יותר משהו. אבל אולי לא, בסך הכל זה אותו אות. אני לא מעוניין בצבע, מה אני... זה ציור, זה כדי לקרוא ספר. כדי לקרוא, זה אותו דבר. קצת יותר קשה לקרוא, אבל אני יכול לקרוא. אז אין כאן אותיות חדשות. אבל לשמה ושלא לשמה, זה הבדל. זה הבדל הלכתי, זה הבדל ממש, זה פסול וזה קשה. אז זה רבי יוחנן אומר, כן, זה לא דמיון, זה לא עומד הדעת, זה ברור שזה נכון. זה פשוט מתקן. זה כנראה אפשר פתוסת. אז יוצא שמה, שכתב מתוקן אגבי כתב מתוקן לא חייב להיות פיזית. כתב שהוא טוב ורצוי, אגבי כתב שהוא לא רצוי, חייב בשבת וזחל וכתב עליון הווה כתב. זה מה שתוספות אומר. עכשיו מבינים למה זה חשוב בביטוי של הזה של ריש לקיש. כי מה התוספות בעצם אומר כאן? כשיש לי כתב אגבי כתב, יש לי שתי שכבות. וזה למדתי מלשון של ריש לקיש. כתב עליון הווה כתב, זאת אומרת יש כתב עליון ויש כתב תחתון. הלשון של ריש לקיש, זה המצאה שלו. ולא כתוב ברבי יהודה, או ברבנן, ולא היה כתוב אפילו לפני כן, בכתב אגבי כתב, אבל ריש לקיש אומר, אחרי שאתה כותב אגבי כתב, יש לך שתי שכבות. אחד נקרא עליון, ואחד נקרא תחתון. אני רוצה לדעת אם העליון, שהוא קיים, אבל הוא לא שינוי מהותי, ביכולת הקריאה, אם זה אהבי כתב או לא. מה המסקנה? שבלשמה אגבי לשמה, בטח שכן, כיוון שהשכבה העליונה קיימת, והיא טובה, אז זה בטח כתב. אם היא קיימת ולא כל כך טובה, רק קצת יותר שחור, זה רב יוחנן לא בטוח, ואם זה בכלל לא יותר טוב, אז בטוח שלא. אז דיו רגיל אגבי דיו רגיל, בטוח שלא. דיו רגיל אגבי סיקרה, מסופק. אבל דיו מתוקן, דיו לשמה, אגבי דיו שלא לשמה, זה בטח טוב, כי השכבה העליונה הוא עצמאי, ויותר טוב וחשוב בפני עצמו. כיוון שהוא חשוב בפני עצמו, אז הוא קיים. וכיוון שהוא קיים, אז אתה חייב בשבת, ותיקנת את הספר תורה, ותיקנת גם את גט, אפילו רבנן לפי רבי אחא ויעקב. אם כתבת דיו לגבי דיו לא מתוקן, לא לשמה, אז אתה פטור בשבת, למה? איי, בכל זאת יש שכבה עליונה, כנראה שאז הוא מתמזג, הוא לא יוצר עצמאות. יש שכבה עליונה, אבל כיוון שהוא לא שונה, הוא לא עצמאי. כאן זה מקום, אני נראה את השאלה, כאן זה מקום להעיר, שבירושלמי מובא מחלוקת לשכב ויוחן בצורה אחרת, הדין של יוחן ויוחן בצורה אחרת. שם החילוק שיש בגמרא שלנו, שדיו לגבי סיקה חייב וסיקה לגבי דיו פטור, שם כתוב שלא, דיו לגבי סיקה וסיקה לגבי דיו, שניהם חייבים. כלומר, לא צריכים תיקון, צריכים רק שזה יהיה שונה. ודיו שונה מדיו, דיו שונה מסיק וסיקה שונה מדיו. ועל זה רבי יוחנן אמר, אני לא בטוח. אבל כי, למה? כי זה רק שינוי של צבע, אבל זה אותו אות. אבל אם זה שינוי של כשרות, תוספות אומר, זה בטח כתב עליון הווי כתב. השאלה שנשאלה, לא נראה כשאני שאלה לפני כן, אני רק אשחק את זה. כן, רון אומר, בסדר, אנחנו בעצם נגיע למקרה, אבל אתה בסדר, זה אוקיי, זה עוד מקרה של נניח אני סופר שלא יודע לכתוב, זה מה שאתה בעצם אומר. אני רוצה שכתב יפה. זה מקרה של דיו אגבי דיו. המקרה של החידוש של התוספות היא ש... טוב, אתה אומר שגם שם זה פסול. בסדר, דיו קשר אגבי דיו לא קשר, תוספות אומר כתב עליון הוויקטר. זו שיטת התוספות. מיד, נראה מיד, שיטת הרמב"ן, רמב"ן שאל אותו שאלה, מביא את מה שתוספות אומר, יש לו עוד תשובה שאני אזכיר רק בקיצור, זה לא חשוב, ראשון אחר כך לא ציטטו אותו, בתרץ אבי שמואל דהך כשאתה ביבש, ולא הנו מסב, אבל הנו מביהודה שעדיין הוא לך, בכותב הכתב לך, כתבו. ואינו נכון, הוא רמב"ן דוחה את זה. זה תירוץ מעניין. הוא אומר שדיו יבש אגבי דיו יבש, כתב עליון לא אבי כתב. הסוגיה של רבי יהודה, הוא, הסופר יושב שם, הוא כתב יהודה, ומיד תפס את עצמו, אז הוא מיד מתקן. אז שם דיו, כתב עליון אבי כתב, מה זה אומר? למה לך זה יותר טוב? הייתי אומר שלך זה יותר גרוע. הכתב העליון נספג לטוב, לכתוב הכתב התחתון. מה הסברה? וזה טוב שהוא נספג, זה לא שכתב עליון אבי כתב. בסופו של דבר יש רק כתב אחד, וחלקו הוא לשמה, אז הוא לשמה. איפה שיש שתי שכבות, והן עצמאיות, אז העליון נעלם ולא קיים, כיוון שהוא לא הוסיף כלום לתחתון. אבל אם אני כתבתי רק פעם אחת, אבל פעמיים, כלומר, כתבתי עוד אחת פעמיים, וזה ממש עוד אחת, אז הכנסתי את הלשמה. אבל זה אומר הרמב"ן, זה לא נכון. מה התירוץ של הרמב"ן? התירוץ של הרמב"ן הוא שאתה צודק, זה מחלוקת. הקושה שלך היא לא קושה, ומי הוא לאו קושה היא כלל. תהכה אליבא דרבנן, את ישמעיתן. אינו כנמי. לפי רבי יהודה, כתב על גבי כתב, כנראה אפילו דיו על גבי דיו, בלי לשמע. דיו על גבי דיו חייב בשבת. רבי יהודה סובר, איפה שיש שתי שכבות, כתב עליון, הווה כתב. אבל אנחנו לא פוסקים כמו רבי יהודה. הסוגיה שלנו זה אליבא דרבנן. נו, תוספות הבין את התשובה הזאת. אז מה השאלה? אבל לפי רבי אחא בר יעקב, גם רבנן סוברים שמה, בדף חף, שאפשר לתקן. אז מה אתה אומר שהסוגיה של בילי לפי רבי יוחנן, לפי רבנן, אבל לפי רבי אחא בר יעקב, רבנן אילו לא קיימים, קוראים לו פליגי, אומר, ואי קשר רבי אחא בר יעקב, דמה לקמנה, כל כך לא קמנה רבנן אתם, למדוע איזה כדי בנביו. התנן אתם, כתב אגבי כתב, פתור, מני, אי קדמי, מעמוק אילה בסיק אגבי דיו, אז הוא אומר, לא, נצטרך להגיד שלפי רב אחא בר יעקב, דיו על גבי דיו חייב, אבל איפה שכתוב שהוא פטור, זה בגלל שזה סיק על גבי דיו. אינם, יש לו עוד תשובה, בשבת זה פטור מיוחד. אבל הסוגיה שלנו בדף יוטט, זה לא כמו רבי אחא בר יעקב, ולא כמו רבי יהודה, זה ליבא דרבנן של רבי חיסדא. כלומר, רמן אומר זה מחלוקת. מי שסובר יש מן דאמר, נקרא לו רבי יהודה, נקרא לו רבי יעקב, שסובר שכתב אגבי כתב חייב בשבת, כי יש כתב חדש. והוא מה שמעניין אותי. אבל רבנן סוברים, וריש לקיש ורבי יוחנן סוברים, שכתב תחתון הווה כתב. או לפחות מספק כתב תחתון הווה כתב. וכתב עיון זה שום דבר. ולכן אני לא צריך להגיד את התירוץ המתוחכם של התוספות, שלשמה גבי שלא לשמה הוא כמו דיו גבי סיקה. יאיר מאיר בעין, התירוץ של התוספות הוא רק לגבי היחס בין שבת לספר תורה, לגבי גט החתימה התחתונה היא פסולה, שהרי לא נחתמה ידי העדים, ואחר החתימה העליונה כשרה, ולאחורה אין כאן בעיית כתבה גבי כתב, אלא צריך לחזור לספרות המבחינות בין גט לשבת. טוב, תן לי עוד שנייה, אני לא בטוח מה אמרת, אבל יכול להיות שאנחנו נגיד את זה בעוד מעט. רק תחכה שנייה. זה נשמע לי שאמרת דבר גדול, אבל אני אפילו לא חושב על זה, כי עוד מעט נגיד לזה. מה השאלה שלנו? עכשיו אני שואל שאלה שאולי תרצת. תוספות הסביר שאלת, כפי שיאיר כותב, הוא ראה סתירה בין שבת לבין הגמרא בדף כף. דיבור מתחש של תוספות זה דיו גבי דיו פטור. הוא מדבר על דין שבת. כתוב שדיו גבי דיו פטור בשבת, וכתוב בדף כף שדיו גבי דיו מתקן לשמה. תשובת התוספות, דיו גבי לשמה גבי לא לשמה, זה כמו דיו גבי סקרה. אבל תוספות מודע לכך, הוא כתב את זה שעוד מעט, בדף יותר תמוד א', אנחנו מדמים גט לשבת. אז אני רוצה לדעת מה קורה בגט. הלא הגמרא אמרה שגם דיו גבי סקרה לא מועיל בגט. באמת שהגמרא אמרה שגם לא מועיל בשבת. אז מה תרצת? הגמרא אומרת שאי אפשר, אז אני אמרתי שאולי דיו גבי סקרה זה גם לא טוב. אבל הגמרא אמרה שאי אפשר לחתום דיו גבי סקרה. לחתום זה לעשות כשר אגבי לא כשר. ולפי התירוץ של התוספות שכשר אגבי לא כשר, זה בטח טוב, אז למה רב יוחנן לא נתן ריש לקיש לחתום דיו גבי סקרה? רבי יהודה ורחב יעקב סובר שאפילו אפשר לחתום אפילו דיו גבי דיו אם השני יותר קשה מהתחתון. לשמה גבי לא לשמה זה טוב. אז כל שכן שחתימה קשירה אגבי חתימה לא קשירה וגם כן דיו גבי סיקרה זה טוב פעמיים. זה גם דיו גבי סיקרה וזה גם חתימה קשירה אגבי חתימה לא קשירה. לפי התוספות זה צריך להיות טוב. והגמרא אומרה שזה לא טוב. איך תוספות יכול לכתוב את מה שהוא כתב פה? זאת השאלה. בתוספות שלנו אין זכר לתירוץ, כנראה פרש שהוא לא חשב על זה, אבל זה עוד שתי שורות. הוא חייב לתרץ. הקושיה הזאת נשאלה על ידי בתוספות הראש. תוספות הראש לא יכול להתעלם מהקושיה, כי תוספות הראש נמצא בדף חף ולא בדף יוטט. אז הוא בטח קרא את הגמרא שאמרה שאין חותמים דיו אגבי סיקרה. אז התוספות שלנו בדף יוטט עמוד א', התוספות הראש הוא נמצא בדף חף. ושם הוא כותב ככה. זה ביטוי קצת סתום. הוא כותב ככה. דבר המתחיל והבאינן שמו ושמה. עד כאן דבר התחיל עד כאן תימה, דהך המשמד בין לרבנן בין לרבי יהודה, דהך הזה בדף חף הווה כתב עליון כתב עלי בדרך הבא יעקב ולאל אמרינו דלכו לים הדיו אגבי דיו לא הווה כתב זו שאלת התוספות ולאל מדמין את כתב גט לכתב שבת ויש לו אומר דשייני הכה שכתב השני הכה זה דף חף שכתב השני מתקן הראשון שהראשון היה שלא לשמה, והשני עשה הוא לשמה. הלכך חשוב כתב. אבל דיו אגבי דיו, שניהם שווים, ולא תיקן השני את הראשון. כן, הוא הסביר יפה גם, הסביר יותר טוב מהתוספות. שם בדף חב זה כתב שמתקן את הראשון, וכאן בדף יוטט זה שניהם שווים. וגבי עדים שאין יודעים לחתום, אז לכאורה זה כתב שמתקן. החתימה השנייה מתקנת את החתימה המזויפת. זה חתימה כשרה לגבי חתימה מזויפת. מסביר הראש, לגבי עדים שאין יודעים לחתום, מאחר שאין כותבים בסקרה אלא כשיחתמו העדים עליו, לא חשיב כתב העדים תיקון לראשון, כיוון שלא נכתב אלא בשבילם. הוא אומר, לא. זה נראה לך שהכתב העדים הוא תיקון לכתב המדריכים, כן, כתב הראשון? נראה לך שזה תיקון? לא, זה לא חשיב. כתב העדים תיקון הראשון, כיוון שלא נכתב אלא בשבילם. אלו שחתמו בהתחלה, הם לא סתם חתמו שמות שלא שלהם. הם חתמו את החתימה שלא שלהם כדי להדריך את האחרים. הם חתמו בשבילם. ולכן אין הכתב השני מתקן את הכתב שלהם. מה הפשט? מה הוא רוצה להגיד? מה הפשט כאן? מה הוא רוצה להגיד? הראש נראה מאוד מאוד קשה. אז יש כמה אפשרויות. חשבתי אפשרות כזאת. זה מתאים מאוד למילים. שלא נכתב אלא בשבילם. כדי שנגיד שכתב מתוקן, מתקן, כתב תחתון, זה צריך להיות שני כתבים שרבים. כן? אני כתבתי כתב אחד, ואז יש עוד כתב מעליו. איזה כתב תופס אותנו? עליון או תחתון? תשובה, אם הכתב העליון הוא מתוקן, אז עליון. אבל במקרה שלנו בחתימה, הם חתמו כדי שתחתום עליהם. אז נכון שפיזית יש שתי שכבות, אבל הם לא רבות. התחתון קיימת רק בשביל העליון. כאן תהיה מסקנה קצת פרודוקסלית, אז לכן תגידו, אולי בטח העליון הוא עליון. לא, כיוון שכן, כיוון שהעליון לא בא לבטל את התחתון, הוא בא לקיים אותו, ובסופו של דבר התחתון הוא יותר חשוב, הוא זה שנתן לעליון את צורתו, אז כאן זה בטח כתב תחתון, הווי תחתון, הווי כתב. רק איפה שהם רבים, והעליון בא לבטל אותו, אז אם הוא יותר טוב, הוא גם מצליח לבטל אותו. אבל אם הוא לא בא לבטל אותו, הוא בא להגשים אותו, הוא בא הוא הולך ביחד איתו, הוא בא לקדם אותו, אז העליון שמקדם את התחתון, התחתון בסופו של דבר יותר חשוב. ולכן כתב תחתון הווי כתב. זה מה שנראה לי בלשון של הראש. אבל יש אפשרות אחרת שאפשר להגיד אותו בראש, אפשר להגיד אותו גם בלי הראש, וזה התירוץ שניתן כאן במקום על ידי אמר המשיף בסוף הגמרא, במראה מקומות ששלחנו, אז אסף מצא חזוני שאומר את זה, בריחונים זה מצוטט בשם תורת גיטין, שגם אומר אותו, וזו תפיסה מהפכנית. התפיסה שהצעתי עד עכשיו דיברה על שתי שכבות. איזו שכבה קיימת? זה מתאים מאוד ללשון של הגמרא בדף יתוד עמוד א', כתב עליון הווה כתב, או כתב תחתון הווה כתב. תוספות לפי זה חידשה, אם הכתב עליון מתקן, הוא הווה כתב. אם הוא לא מתקן, אז לא הווה כתב. אם זה ככה, אז יש שאלה נפלאה. אז חתימה כשרה עליון על גבי חתימה מזויפת תחתון, זה תיקון, כתב עליון הווה כתב. מסביר אמר המשיב שזה מעולם לא הייתה כוונת הגמרא. זה לא שאתה יצרת כתב עליון והוא כשר. כתב עליון מתקן את הכתב התחתון. בסך הכל יש רק כתב אחד כאן. מה אנחנו מקשקשים? אני מוסיף משהו, לא אומר, כי הוא לא מדבר בסגנון כזה. מה אנחנו מדברים על שתי שכבות? אני חוזר ואמרת משהו בהתחלה. עוד זה לא מולקולים של דיו. עוד זה חזות. אין שתי שכבות. אין שכבה. יש רק מה שאני רואה. אני רואה עוד, ואחרי שכתבת עוד פעם, אני רואה אותו העוד. העוד זה הקונטרסט. לא אין לו אובי. הוא לא בשלושה ממדים. עוד הוא רק בשני ממדים. ולכן, מה השיטה של רבי יהודה? זה לא שאתה עושה שכבה עליונה והיא קשרה. רבי יהודה אומר שאפשר להעביר, אז גם הלשון, להעביר עליו קולמוס, ואתה מזריק לתוכו את הלשמה. אני לא כותב עוד חדשה, אני משכתב את האות הישנה.
ברור למה זה חידוש, כי זה לא פשוט לחשוב ככה. מה שהוא אומר זה, אני היום כותב עוד שקיימת כבר. אני לא יסרתי עוד חדשה. אני חזרתי וכתבתי את האות הישנה. אומר רבי יהודה, זאת שיטה להכניס לשמה לתוך האות. כיוון שאני כתבתי את אותו עוד פעמיים, פעם אחת עם לשמה, אז אותו עוד עכשיו יש לו לשמה. מסביר המרמשיב, זה רק עובד אם יש לי עוד, והעוד חסרה איזשהו מרכיב. אז אם נוסיף את המרכיב אחר כך, מה היא חסרה? לשמה. אבל אם זה מדובר בחתימה מזויפת, יהודי בשם יעקב כתב את השם אברהם, אז זה לא שחסר כאן איזה מרכיב, נקרא לזה אותנטיות. זה לא שיש כאן כתב, אבל חסר אותנטיות. זה מזויף. מה אתה בא להוסיף אחר כך? אתה לא יכול לתקן אותו. אתה יכול בהחלט לשים שכבה חדשה והיא קשרה מצד עצמה. זה לא קיים. אין שכבה חדשה. המקס שאתה יכול לעשות זה לשפר את הישן. אי אפשר לשפר חתימה מזויפת. יעקב חתם את השם של אברהם. מה אתה יכול לעשות עם זה? אתה לא מוסיף לו מה שחסר. אתה צריך לבטל אותו ולכתוב אותו מחדש. אז תמחק ותכתוב. כמובן, אנחנו חשבנו מה שהוא עושה. כשהוא שם שכבה עליונה, הוא מוחק וכותב. אבל אומר הרשיף, לא, זה לא קורה, הוא לא מחק שום דבר, תמיד ראיתי, עכשיו אני רואה. זה שקוף בעצם. כל מה שהוא עושה זה שהוא עושה פעולת מייס הכתיבה על חפצה ישן. אם אנחנו יכולים לתאר דבר כזה, אני כותב היום את האות של אתמול. ואני מוסיף לו לשמה, לפי רבי יהודה. לפי רבי אחר ביעקב. אבל להוסיף לו את הזהות שלי, זה אתה לא יכול לעשות, זה לא שייך בכלל. ולכן, תוספות הוא בסדר. אני חושב שאפשר גם להגיד את זה בלשון של הראש. לא כל כך בקלות, היה תקופה, לפני כמה שנים חשבתי, אני חשבתי זה הפשט בראש. אמרתי את זה לפני שריתי את זה, אמר המשיף. כיוון, לא חשב עדים תיקון לראשונה, במילה תיקון, כן? אז הוא מדבר בלשון של תיקון, אתה לא שהעליון הוא מתקן ולכן הוא קיים. העליון מתקן את התחתון. אבל במקרה שלנו, לא, כיוון שלא נכתב, אלא בשבילם. לא יודע אם זה חסם מילים או לא. כן, חשבתי פעם, זאת הכוונה שלו. כיוון שהתחתון חתם את השם שלך, לא שהוא עשה את זה בשבילך, זה לא עניין של מה שהוא חשב. הוא חתם את השם שלך. הוא לא נכתב, אלא בזהות בדויה, אז לכן אי אפשר לתקן אותו. או שזה נכנס לראש, או לא נכנס לראש, אבל המרם שיפ אומר את זה בעצמת, הוא גם לא ראה את הראש. להבין שעכשיו יש לנו פירוש חדש לחלוטין בסוגיה, וזה מה שבאמת חשוב, וזה אני אסכם. יש שתי דרכים איך ללמוד את הסוגיה של כתב אגבי כתב. אחד אומר שכתב אגבי כתב זה יצרת שתי שכבות, אבל לא יצרת שתי אותיות, אלא שתי שכבות. השאלה היא, בסופו של דבר, איזה מהם קיימת, איזה מהם לא קיימת. התחתון קיים ועליון, כיוון שהוא לא עשה שום דבר, אז הוא מתבטל, נספג לתוך התחתון, או מתבטל בקיומו, כי הוא לא עשה שום דבר חדש, אז זה כאילו לא קיים. או הפוך, העליון קיים, התחתון לא רואים אותו כבר. והמסקנה של הסוגיה היא ש, אם הכתב העליון יש לו עצמאות חשובה, הוא דיור אגבי סיקרא, לפי ירושלמי אפילו סיקרא אגבי דיור, זה מסופק קצת, אבל בטח אם הוא לשמה כשר, אגבי לא, לשמה לא כשר, אז הוא יענו כתב. אבל אם הוא לא הוסיף כלום, לא תיקן כלום, אז הוא לא קיים. זה הדרך הנורמלית, תקורא לזה. זה הדרך שרוב האחרונים הבינו בראשונים, מן הסתם גם רוב ישראל הבינו ככה. המרם שיף מחדש פירוש אחר לכל הסוגיה. כתב אגבי כתב, זה לא מציאות אגבי מציאות. זה כתיבה אגבי כתיבה. אני כתבתי את האות, ואז כתבתי אותו עוד פעם. מה השאלה, כתב עליון וכתב או לא? האם העליון, טוב, זה לא לשאול של רבי יהודה, אבל מה, איך שלא נגיד, מה שיטת רבי יהודה? האם אפשר לשפר את הקיים על ידי שחזור המעשה המקורי? ומה המסקנה היא? שכן. אבל, אומר המרמשיב, זה לא שייך בחתימות. כי בחתימה אתה לא יכול לשפר זיוף. אתה צריך, עכשיו השאלה זה מי כתב אותו. כיוון שהראשונים כתבו אותו, אז אתה צריך לשנות את העובדה הזאת ולא להוסיף לו משהו. רק אם הראשונים לא כתבו אותו, זה יהיה קשר. אז צריכים למחוק את הראשונים, לא להוסיף לו את המייס החתימה של, ה, של, ה, של האחרונים. אני חושב שהיה רשום במראה מקומות, שיטת ספר התרומה היא שכתב לשמה, אגבי כתב לא לשמה, מועיל, לפי רבי יהודה. אבל כתב לשמה אגבי חקתוכות לא מועיל. חקתוכות, זה גמרא בדף חף עמוד א', זה לא כתב. חקיקה הוא כתב, לא צריכים דיו. גם שקוע על גבי לא שקוע, כיוון שרואים את זה, הוא יוצר חדות וחזות ניגודית, אז זה כתב. אבל רק אם אתה יצרת את האות, אם אתה מבליט את הסביבה, זה נקרא חקתוכות, אז לא. אתה צריך לכתוב את האות. זאת אומרת שאני דחפתי את האות פנימה. אם דחפתי את הסביבה פנימה, ולכן האות בולטת, אז לא. בעיה באיך עושים את השינים של, של תפילין. מחמירים שזה יהיה חק תוכות. אתה צריך מאחורה להוציא את השין, ולא לדחוף את הסביבה פנימה. אז מה קורה אם היה כאן כתיבה, אבל הוא היה בחק תוכות? מה זה חק תוכות בכתיבה? אז אפשר לעשות גם בדיו. אדם כתב, ואחד מהאותיות לא יצא טוב. הוא כתב, כתב סמך, וטיפה דיו נפל, ויוצא עיגול שלם. אז איך הוא יתקן אותו? הוא יגרד את התוך של העיגול הזה, ואז יצא סמך. אז זה פסול, כי הוא לא עשה סמך, הוא גירד את הדיו, והסמך יוצא לבד, ויצא העגל הזה. אז עכשיו, אמרו לי, זה פסול, אז מה הוא רוצה לעשות? אז הוא יכתוב את זה עוד פעם. דיו אגבי חק תוכות. הוא אומר, הספר תרומה זה לא טוב. למה לא? למה, זה, למה לא? מה רע בזה? זה תיקון אגבי לא מתוקן. הוא אומר, זה לא טוב. לכאורה, ההסבר היחיד שאני יכול לסבור, הוא מפורש. דיו לשמה אגבי לא לשמה מועיל, כתב אגבי חק ירחות אגבי חק תוכות, כתיבת אות אגבי מחיקת הסביבה לא מועיל. לפי אמר המשיב, זה מובן מאוד. זה אפילו, סליחה, ספר התרומה אומר את הסיבה. כי שם לא היה עוד בכלל. חק תוכות זה לא עוד בכלל, ולכן זה לא מועיל. אדרבה, זה יותר טוב. אם כתב אגבי כתב מועיל, אז כתב אגבי כלום צריך להיות עוד יותר טוב. זה כמו כתב אגבי רוק, זה בטח טוב. אז מה, הוא אומר, לא, חק תוכות זה לא כתב בכלל. נו, זה עוד יותר טוב. אלא מה? לא, זה בטח כתב. זה כתב שפסול, ולמה הוא פסול? בגלל שהוא כתב שלא נכתב. אז זה, עוד פעם, אתה לא יכול לתקן אותו. אם יש לי כתב וחסר לו לשמה, תוסיף לשמה. אם יש לי כתב שיצירתו הייתה בפסלות, הוא פסול בצורה חיובית, לא כמו רוק, רוק זה כלום. חק תוכות זה כן כתב, אבל הוא כתב הוא פסול, כי לא היה מייס האדם בכתיבתו. אז מה אתה עושה עכשיו? אתה צריך, זה כמו בזויף, הוא נכתב על ידי אדם מזייף. אי אפשר לתקן את זה. אי אפשר לתקן את זה שהוא נכתב על ידי חק תוכות, אתה צריך לבטל את הכתב הזה, ולכתוב חדש. זה ראייה ממש, זה הראשון היחיד שאני חושב שאפשר להגיד שהוא סובר כמו המרמשיף הזה שהזכרתי, החזוניש הזה שהזכרנו. אני אסיים בסיפור. סיפור שמספרים על רב חיים. שמעתי את זה מהרב, זה נמצא גם בדפוס באיזשהו מקום, זה סיפור ידוע בעולם הישיבות. אני שמעתי את זה מהרב זצ"ל. רב חיים בא הביתה, לפי גרסה אחת זה עדיין בחיים של הבית הלוי, או שאולי רב חיים היה הרב, שמעתי שתי גרסות לסיפור, בכל מקרה יש שם גט. מה היה? רב חיים לא סידר גיטין, היה לו דיין. בסדר זלג היה דיין. כתבו גט, הכל בסדר. אז יצאו מהחדר, הבעל היה שם, מסתכל על גט, הוא לא חשב שזה לא יפה. למה אכפת לו? זה לא כתובה, לא הולך לתלות את זה על הקיר, בטח לא אצלו. אבל האותיות לא היו יפות, אז מה הוא עשה? הוא עשה דיו אגבי דיו. חששו שמה שהוא עשה עכשיו זה לא לשמה. הוא לא התכוון, הוא בא רק לשפץ. אז מה זה? זה מקרה הפוך. התחתון הוא לשמה, ואגביו יש שלא לשמה. נו, יש ספק איך פוסקים. כמו רבי יהודה או כמו חכמים. אז יש כאן בעיה, האם כתב עליונה בכתב או כתב תחתונה בכתב. אז אמר רב שמחה זאדה גדיין, אני יכול לפתור את הבעיה. נכתוב פעם שלישית. עכשיו נעשה את זה לשמה. במקום לקרוא את הגט, תתחיל בחדש, נעשה עוד פעם דיו אגבי דיו. אז מה יהיה? ממה נשך? אם כתב תחתונה בכתב, זה לשמה. אם כתב עליונה בכתב, זה לשמה. כתב האמצעי לא מעניין אותנו בכלל, זה לא עליון ולא תחתון. פתרון טוב. אמר רב חיים, לא. רב חיים אמר שאין דעה בגמרא שכתב תחתונה וכתב. לשון הגמרא בדף י' עמוד א', שימו לב זה, כתב עליונה וכתב או לא וכתב. אמר רב חיים, הכתב תחתון בטח שנמחק, כי לא רואים אותו. לא רואים את אותם מולקולים של דיו, אז הוא נמחק. אבל יכול להיות שגם העליון זה לא כתב. כי עליון לא חידש, התחתון זה לא כתב כי לא רואים אותו, זה מוסכם על הכל. העליון הוא לא כתב, כי הוא לא שינה שום דבר. זה נשמע קצת מוזר, רב חיים אומר שאם אני אעשה כתב אגבי כתב, אז אין כאן כתב בכלל. תחתון לא נמצא ועליון לא נמצא. קצת מוזר, אני רואה שיש כאן כתב. בסדר, התחתון, מה שאתה רואה, זה לא הכתיבה התחתונה שאתה לא רואה, וזה העליון שאתה כן רואה, אבל הוא לא כתב. אז אתה רואה דבר שאיננו בדין כתב, והכתב שהוא באמת בדין כתב אי אפשר לראות. זה מה שרב חיים אמר. מה זה מספרה? מספרה עצמאית. העליון בטח מוחק את התחתון, אבל אין לו קיום. כל התפיסה מבוססת על כך שיש שתי שכבות. ואז רב חיים יכול להגיד שעליון איננו כתב, והתחתון איננו כתב. אי אפשר יהיה להגיד את זה לפי המערם שיף. אם אני, כתב אגבי כתב, זה אני מוסיף את עצמי לתחתון, אני בטח לא מוחק אותו, אני מתקן אותו. אני לא מוחק אותו, הוא עדיין קיים כאן, ועדיין רואים אותו, רק שאם אותו, עם שיפור. אם השכבות מתמזגות, ואני רואה את שניהם, ואני רואה את לפי רבי יהודה, אני רואה את הסכום של שניהם, את השחור של התחתון והלשמה של העליון. אז חיים הניח כמו התפיסה הרגילה, ואז חידש מה שהוא חידש. אני חושב שאפשר להוכיח מראשון לפחות אחד, שיטת הרמה שנראה בעוד שבועיים, שהרמה בטח לא חושב ככה. אולי נראה את זה בשבוע הבא. אבל זה הסיפור בכל זאת סיפור מעניין. זה אומר משהו גם על רב חיים. רב חיים אמר, אני לא רוצה להיות דיין. אבל כשהוא היה בסביבה, הוא בכל זאת התערב. כן? הסביבה שלא רצה להיות דיין, זה לא בגלל שהוא לא רצה להיות דיין. הוא אמר, בריסק ספרות, זה לא טוב, זה יותר מדי צדדים וזה. אני צריך מישהו שפשוט יפסוק. ואם הוא פסק, זה יהיה בסדר. אבל אם הוא היה שם, הוא לא עצר את עצמו. בכל זאת אמר בריסק ספרות, וגם יסיים אותם הלכה למייסה. הוא אמר, עדיף שאני לא אהיה פה. אבל אם אני פה, אז אני אקלקל לך את הפתרונות שלך. וזה מה שהוא עשה רבינו שמחה זליג ריגר, שהיה הדיין בבריסק. אוקיי, אנחנו נעצור. ראינו קודם כל שתי גישות עצם הסוגיה. נקרא לזה הגישה הרגילה והגישה של המערם שיף. ראינו מחלוקת תוספות והרמב"ן, איך בכל זאת לתרץ את הסתירה שבין הסוגיה בדף י"ט ובין הסוגיה בדף כ"ף, שזה נוגע מאוד הלכה למעשה, כי לפי התוספות, אז אפשר לפסוק כמו רב אחא בר יעקב. ולפי הרמב"ן, אז לא. אז פוסקים כמו סתם סוגיה שלנו. נגד, כמו רב חיסטה, נגד רב יעקב, כמו פוסקים כמו רבנן, עליבא דה רב חיסטה. וראינו כמה נפקמינות לדבר הזה, כולל גם שנת הרמב"ם, שהכל נכון ונכון, אבל זה לא נכון לגבי חתימה. זה נכון לגבי דברים אחרים, לגבי לשמה, לגבי כתיבה, לגבי כתיבת הגט עצמו, אבל בחתימה יש דין אחר. שבוע הבא אנחנו נלמד כמה סוגיות ביחד, נגמור את עמוד ב', אז אלף נעסוק בנקודה הזאת של חתימה, שזה המשך הסוגיה, מה עושים עדים שלא יודעים לחתום, ואתם נראה את הירושלמי, ואחר כך יש סוגיה קצרה, שנגיד אותו רק בקיצור, עדים שלא יודעים לקרוא, אבל אין מישהו אחר, אז קוראים להם, וסוגיה מאוד מעניינת באמצע עמוד ב', שבעצם נקרא לזה, כתב סתרים, דיו בלתי נראה. היינו ילדים קטנים, כן, לימדו אותנו לכתוב אני לימדו אותי, לכתוב במי לימון, שאף אחד לא רואה אותו, אבל יש שיטה איך לראות אותו, צריך לחמם אותו, יש דברים כאלו. האם גט יכול להיות כשר בדיו שהוא בלתי נראה, אבל אפשר לקרוא אותו על ידי טיפול. מה שנקרא לפלוט.
סוגיה מאוד מעניינת, שהוא החלק השני של עמוד ב', כמה שורות שיש שם, אדם נתן גט אשתו, ומתברר שזה היה חלק. ואחר כך בדקנו וראינו שהיה שם פעם, כנראה, לא יודע מתי, היה שם כתב. בעזרת השם שבוע הבא אנחנו נגמור את, את העמוד, עמוד ב', שניים, שלושה נושאים שונים. וזה גם נסיים את הסוגיה הזאת, מה זה כתב, ועוד כמה דברים שבאים בעקבות הגמרא, באים מסביב. יש כאן שאלות שלא התייחסתי להן. שנייה. כן, יאיר, אני חושב למה שאת אמרת בהתחלה, אני חושב מה שאת אמרת זה המר המשיף. כשאמרת שהתירוץ של התוספות לגבי חתימה, צריכים להגיד משהו אחר, ויש משהו אחר. זה בדיוק מה שאמר המשיף אומר, בחתימה זה בכלל לא שייך. הרל אמר, כי הבעיה בחתימה הראשונה היא לא שהיא לא קשרה, אלא שהיא לא חתימת עדים, נכון? זה בעיה בזהות שלו. לא שחסר לו כשרות, אלא שהוא הוא לא חסר כשרות, הוא גרוע, כן? הוא פשוט לא אמיתי. ואתה לא יכול להוסיף אמיתות לדבר מזויף, אתה לא יכול להפוך שקר לאמת. ויעיר, אולי בניגוד לשבת, בגט אין כתב עליון וכתב תחתון, אלא תהליך אחד המתחיל בפסול, ולכן החתימה פסולה. לא הבנתי, יעיר. ריש לקיש חשב לדמות, נכון? אתה רוצה להגיד שחתימה שונה משבת, תגיד, אבל זה הרמב״ם. זה אולי רבי יוחנן למסקנה. אבל לפי רש"י בתוספות, ולפי ריש לקיש בהווה אמינא, משווים, מה שתוספות כותב, הלא משווים גט לשבת. אז כן משווים חתימת גט לשבת. ואם כתב בשבת, כתב אגבי כתב היה כתב, אז היה אפשר לחתום ככה. הסיבה שזה לא הוא בגלל שאני לא בטוח שכתב אגבי כתב זה כתב בשבת. אפילו דיוג אגבי סיקרא. אז זה תוספות חידש שנשמע אגבי שלא נשמע, הוא בטח כתב בשבת. והוא אומר את זה, תוספות אומר שחייבים בשבת כתב לשמע, אגבי כתב לא לשמע, מישהו תיקן ספר תורה בשבת, הוא חייב בשבת גם לפי רבי יוחנן למסקנה, כי זה בטח מתקן. כן? זה היה הנושא שלנו. אז לא, לחלק בין שבת לבין חתימה, בסדר, אתה יכול, עשינו את זה בתחת השיעור. אבל זו הייתה שיטת הרמב״ם. הרמב״ם אין פסק ככה. הרמב״ם פוסק עוד דברים, תריך לראות את הרמב״ם. אבל כן, הרמב״ם אומר שאי אפשר לחתום, אבל בשבת זה נחשב לכתב. כתב עליון וכתב בשבת, וכתב עליון איננו כתב בחתימה. דין מיוחד בחתימה. אבל אנחנו עוסקים עכשיו לפי התוספות. אנחנו סיימנו, לילה טוב. לילה טוב לכולם. כן, הצלחת לראות את השיעור ההקלטה המלאה הזאת עם הוידאו והכל? יופי, מצוין. אוקיי, אז טוב, אם אתה יכול לבוא בשעה הזאת, אז זה עוד יותר טוב, שנוכל ללמוד ביחד. שכח, לילה טוב.